דוד, אתה הצלחת להבין מה שקורה בימים האחרונים סביב פרשיית הגז?
האמת שאני קצת מבולבל, גם עם הגז, גם עם הדיור.
בוא ננסה לעשות סדר בעניין ונבקש מסגן שר האוצר, הרב יצחק כהן, בוקר טוב.
בוקר טוב, ברח.
בוקר טוב, מה שלומך?
מני, ברוך השם.
איך במשרד האוצר, המשרד שהיית בו כבר איזו תקופה ארוכה?
כן, אכן כן, בסדר, אני רציתי להגיע לשם, וברוך השם הגעתי לשם.
ללמוד אתה לא צריך שם הרבה, כי אתה מכיר את הנפשות הפועלות, את פקידי האוצר ואת הסעיפים, ואת תתי סעיפים בכל נושא, נכון?
זה נכון, אבל תמיד יש מה ללמוד.
השאלה היא שאלת הסמכויות, האם אם כחלון אתה מסתדר כמו שהסתדרת בזמנו עם שטייניץ?
בהחלט, לגמרי, כן. ממש, אין פה שאלה של להסתדר, אנחנו עובדים יד ביד. כתף אל כתף,
הוא חושב
זה...
הזכיר כאן אריה דרי ובעוד מקומות שאתם בעצם חברים טובים עוד הרבה לפניכם.
אכן כן.
דוד, אני לא בטוח שזה קשור לחברים. עם הרב יצחק כהן אפשר להסתדר גם אם אתה לא חבר שלו. אבל בוא נדבר באמת לגופו של עניין. הסיפור הזה של הגז, שאומנם הוא עבר ממשרד האוצר, כחלון ביקש שלא לטפל בעניין הזה, אבל הסיפור הזה מייצר הרבה מאוד כותרות והרבה... עניין גם בנוגע לתשלום, בסופו של דבר כמה נשלם לחברות הגז, וגם בנוגע למונופול. בוא נשמע את עמדתך, הרב יצחק כהן, בעניין.
תראו, רבותיי, יש פה מצב שקבוצה שזכתה בזיכיונות לחיפוש במעמקי הים את הגז, כאשר קבוצות אחרות לפעמים נכשלו, והיא אכן הייתה לעשיית הדישוב ומצא הגז. אל תשכחו שמדינת ישראל נמצאת פעם ראשונה בסיטואציה הזאת. וזה כבר עבר איזשהו מחזור בדיקה של כמה המדינה צריכה לקבל ממאגרי הגז, מהפקת הגז. מה שנקרא ועדת שישינסקי אחת, שזה הגדיל את הנתח של המדינה, משהו כמו 12%, 64, כמעט 70%. זאת המדינה היא שותף בכיר בסיפור הזה. דוד ומני ואיציק וכל תושבי המדינה הם שותפים בכירים.
כן, אבל הטענה היא שלא מספיק. לא מספיק שותפם, לא מקבלת מספיק את החלק, והחברות הן אלו שמתעשרות בעתיד הטענות בסכומים עצומים.
קודם כל, אף פעם לא מספיק. אבל שישינסקי, איתן שישינסקי, שמי שמינה אותו אגב, זה היה שר יובל שטייניץ, סיים את עבודת הוועדה עם נתח מאוד מאוד מכובד למדינת ישראל, לציבור בישראל. אגב, זה לא ייכנס לתקציב המדינה, זה ילך לקרן נפרדת, שמשם ייצאו פרויקטים בחינוך ורווחה ובשאר דברים, תשתיות.
מה זה אומר קרן מיוחדת? זה מחוץ לתקציב המדינה?
בבקשה?
אני אומר, שואל, מה הכוונה קרן מיוחדת?
זה קרן עון ריבונית שמתוכה יוכלו לבצע פרויקטים לא בתוך תקציב המדינה.
ומתוכה יוכלו לבצע פרויקטים מסוימים בלבד? כלומר, לא ניתן יהיה להשתמש בכסף הזה לכל עניין?
פרויקטים שהקרן, כן, כן, פרויקטים שהקרן תחליט, קרן נקרא ממשלתית, קרן הון ריבונית.
אוקיי.
זה בא לפתור בעיה אחרת בכלכלה, שמה שנקרא מחלה הולנדית, שלא... זה נושא לרעיון...
לשיעור בכלכלה.
לא, אבל אני רוצה לשאול את שאלת השאלות. למה טוענים עליכם שאתם נכנעתם לטייקוני הגז?
א', אני רוצה שוב לציין שמשרד האוצר כרגע מנוע מלטפל בנושא הגז, כי השר החליט שהוא לא מטפל בזה, אבל אין שום קנייה, יש מסע ומתן שמתמשך ומתארך, מטבעו של מסע ומתן, זה יוכל מסע ומתן בנושא שהוא יחסית חדש, לא שיש לו רקע היסטורי, זה משהו חדש, וגם יש השוואה בינלאומית, כך שאף אחד לא נכנע, ושוב פה אני חוזר ומזכיר, מדינת ישראל, תושבי מדינת ישראל, שותפים בכירים במאגרי הגז האלה.
שותפים בכירים, אבל למעשה לא כל כך יכולים להיות מעורבים בעניין, כי אתה יודע, הטענות שנשמעות זה דווקא על כך שניתנת לכמה וכמה קבוצות בודדות לשלוט בכל הקידוחים.
אגב, לפני שנתיים, הגיעה כאן קבוצה אוסטרלית, מה שקורא לה וודסייד, קבוצה שרצה לקרוא 30% ממאגר לוויתן. ולצערי הרב זה לא יצא לפועל. אם זה מתרחש לפני שנתיים, אז היום כל הדיון הזה מיותר, זה יש פה עוד קבוצה. ויש עוד קבוצות שיכנסו אחרי שקריש ותנין ימחרו. כך שיש פה יותר אמוציות ופחות רציונליות.
מהצד שלך, איך נראה לך שזה הולך להסתיים, הנושא הזה?
זה יסתיים, כי את הגז הזה צריכים להוציא מהאדמה, להשתמש בו. שזה 1,000 מפעלים שמחכים בחיבור, יש פה תחנות כוח, יש פה הסכמים בינלאומיים, יש פה הסכמים עם חברת חשמל. הגז הזה צריך לצאת החוצה, להתחיל לשרת את תושבי מדינת ישראל.
זאת אומרת, אתה לא בעצם מאמין לאיומים שלהם, שבמידה ולא יכנו לדרישות שלהם, הם יפרשו מהנושא הזה של הגז, ויעזבו את הכל ככה.
שמי יפרש?
אותם מיליון, שנמצאים בחברות?
אף אחד לא יפרש, אף אחד לא מבין לפרש, אף אחד לא חושב לפרש. עכשיו מתן הזה יכון, הוא ארוך ויגיע, אבל מעורבים בו גם כמספר שרים, גם השר הרב הרדרי מעורב בו. כך אני מאמין שזה יסתיים, ויסתיים טוב, ויחשו לפתח את לוויתן, ויקראו את קריש ותנין, ואז כזה יצא לדרך בעזרת השם, להפתח של כל תושבי מדינת ישראל, ו... זה טבעם של מסעים מוצינים כאלה ש...
הזכרת את השר דרי, הוא הציג מסמך עם רשימת דרישות ותנאים לכך שהוא ישתמש באותו סעיף 52 נדיר שיאפשר למעשה לממשלה להגיע ליעד שלה, שאומר כי נתניהו וגישתו היא זו שבסופו של דבר ינצחו. אתה מגבה את הדרישות של דרי?
לגמרי, הוא הציג דרישות שבלעדיהן קשה מאוד באמת להגיע לשביל הסכמה ולחתימה על הסכם. וכל הסעיפים שזה התמצית של כל הדיונים של משרדי הממשלה, אוצר, אנרגיה וכלכלה, הוא הילה אותם על מכתב כדרישות שלו, ואכן הוא יעמוד על כך, ואחרת הוא לא יפעיל את סעיף 52. ובלי להפעיל את סעיף 52, העסק לא יצא לדרך.
אז להערכתך, מלבד המגבלות האלה שדרי דורש, בסופו של דבר הסיפור הזה יעבור...
זה לא מגבלות, הוא לא דורש מגבלות.
הוא דורש למשל שישימו צינור נוסף לתעשייה.
צינור נוסף, ושכרית אני מכרו בזמן סביר. הוא דורש דברים שהם צורך אמיתי.
צורך אמיתי, אבל לא כל השרים אוהבים את זה, לא כל השרים מוכנים. כן, שמעתי אבל... את השר שטיינמץ אומר אתמול שהוא הופתע לראות את הדרישות האלה במסמך של דרי.
אבל ההבדל הוא שלארי את הסמכות לפי סעיף 52, שהוא יכול לראות את הדברים האלה. אבל אני מאמין, עכשיו אני מכיר את הרזר, במסעים ומתנים, בסוף הוא מוביל את, את הסיכום שיהיה מקובל על כולם.
טוב, אני אתקדם
למה שמעתי. זה בנושא באמת הגז, בואו נעבור לדבר על הדיור. אני חושב שזה יותר בוער לציבור שמאזין לנו עכשיו.
כי זה מיידי, אתה יודע, והגז זה קצת עתידי.
כן, הנה, הבוקר הזה...
זה גם מיידי, גם מיידי.
הבוקר הזה,
בסופו של דבר כן.
כן, הבוקר הזה הועלה מס הרכישה לדירות שניות למשקיעים, מ-5% ל-8% ו-10%, נכון?
כן. לא, שתי קבוצות,
8% ו-10%. עד כמה זה באמת יוזיל את מחירי הדיור? כי זה לא נראה שזה הולך למקום הזה, זה לא נראה שזה מה שיפריע למשקיעים להמשיך להשקיע.
דוד, כשאתה בא לטפל בנושא של משבר הדיור, משבר הנדל"ן, אתה צריך לטפל לו בשני הצדדים, בצד הביקושים ובצד ההיצע. בצד הביקושים אתה צריך לצנן את הביקושים. בהיעדר אפיקי השקעה אחרים, ציבור שרוצה מציאה בכיסו, הלך לכיוון רכישה דירה שנייה ושלישית, וכך שהוא יצר ביקושים, וזה באופן מיידי מעלה את המחירים.
ולדעתך, העלאת האחוזים הללו תצנן את הביקוש?
בהחלט. בהחלט, זה כאן אנחנו רואים, א', אנחנו רואים את ההשתוללות שהייתה מאז שהחוק הזה עבר בקריאה ראשונה, ועד שהוא שם בשני המשלשית, איזה התנפלות הייתה על הדירות, בשביל להספיק לפני שהמס הזה ירדה. כך שחשוב מאוד לחוקק אותו כמה שאתה אומר, ולבלום את, את הנהירה הזאת לרכישה, להגדלת הביקושים. אתה רואה, לפי זה אתה יכול להבין שהדבר הזה באמת מצלן את הביקושים.
מן הסתם, עשיתם עבודת מחקר לפני שהחלטתם את זה.
כן, בהחלט, כן. וזה נכון, והעובדה היא שאופוזיציה וקואליציה כולם יצאו פה אחד. החוק הזה עבר ב-73-0. כולם מבינים שזה צעד מאוד מאוד משמעותי לקראת התוכנית כולה. הוא לא בא בנפרד, הוא בא בתוך תוכנית כוללת שיש בו עוד צעדים בצד ההצעה.
אז בוא תספר לנו, מה כוללת התוכנית הזו להוזלת מחירי הדיור, והאם היא ישימה בכלל אם פקידי האוצר התנגדו לכך?
פקידי השר לא מתנגדים, וזה מדיניות של השר כחלון, הם לא יכולים להתנגד למדיניות של השר. וההפך, הם שעושים פעולה, והם עובדים יפה מאוד עם השר. בעיקר בחיר למשתכן, שזה השקעה של כמעט 2 מיליארד שקל בשנה, הוזלה, בכל מה שקשור לחיר הקרקעות. אין פה כמעט, אין יותר סיבסוד בקרקעות מדינה. מדינה מחזיקה למעלה מ-90 ומשהו אחוז בקרקעות המדינה. כך שזה משתחרר וזה משחרר, צוואר בקבוק ענק, וזה יזיל בעשרות אחוזים את מחירי הדיור. בית, יש עוד מספר צעדים, כצעדים משלימים לכל התוכנית.
כמו מה?
המון, חלקם התפרסמו, חלקם עוד התפרסמו, חלקם בשלבי עיבוד סופיים. מה שמאפיין בכלל את כל התוכנית זה שהיא מתבצעת במהירות המזק. מתושבים צוותים, ללא תאים ימים, ובכדי להשלים, א', כל הפונקציות שקשורות לנזן, הוא גזור במשרד האוצר, כמו התכנון, כמו המנהל.
אתה חושב שזה היה צעד נכון?
צעד נכון ונבון וחשוב, כי אחרת אתה כל פעם עלול להתקע אצל רגולטור אחר, שיכול לקבור לך תוכניות. אנחנו עושים תוכנית נפלאה, אבל כשהיא מגיעה שהוא רגולטור...
השאלה אם צמצום? אוקיי, צמצום הבירוקרטיה הזו, בהחלט מבחינת זמן. יש לנו תאריכי יעד, אנחנו יכולים לומר כבר...
לא רק זמן, גם ביצוע. כיוון שאם אתה... נכנס למחלוקות בתוך בין הרגולטורים, אתה עלול להתקע חודשים, אפילו שנים, וגם אתה יכול גם לגנוס תוכניות.
אוקיי, וכעת שאין.
זה מאוד חשוב שעשה השר כחלון, שהוא ריכז במשרד האוצר, את כל הארגז כלים האלה שאמור לטפל בנזן.
אוקיי, אז כרגע כשאין את אותם מכשולים, את אותה בירוקרטיה, כמה זמן לדעתך? ייקח עד שאנחנו נראה אולי תחילתה של ירידה במחירי הדירות, או שינוי בתחום הזה?
כל מה שקשור לנזן זה עולם של ציפיות. וכשהציבור מתחיל לרכוש אמון לשר האוצר, אז הוא מבין ששר האוצר הוא רציני, והולך לקראת העניין הזה, ומבין שזה הולך לכיוון פתרון חיובי.
אוקיי, אז העניין הזה של אמונה בשר האוצר. אגב, יש לכם נתונים כמה דירות נרכשו באותה יממה ככה רגע לפני שהמס הרכישה עלה מ5% ל8%? מדברים על אלפי דירות. יש לכם נתונים כאלה?
עושים את הנתונים, אני עדיין נתון סופי, רק נכנס עכשיו ביממה האחרונה לתוקף. אבל יהיה לנו תוך יום, יומיים.
במידה ובחודש הבא, כותרות העיתונים בשרו לנו שלא רק שמחירי הדיור לא ירדו, אלא נשארו במקום ואף עלו, תשקלו צעדים אחרים?
התוכנית היא רחבה מאוד. כמעט כל הצעדים שאמורים לפתור את הבעיה, גם בצד הביקושים וגם בצד ההיצעים, היא כבר נמצאת תוך התוכנית הזאת.
הזכרת את צמצום הבירוקרטיה. תוך כמה זמן אנחנו מעלים את סגן השר הרב יצחק כהן לשידור שוב, כדי שיבשר לנו על הורדת מחירי הדיור, שזוגות צעירים יוכלו להגיע בדרך בטוחה ונכונה לדירה?
אז בוא נגיד לך, זה דבר חסר.
כי אני מאמין שאת המאזינים שלנו מעניין תכלס.
רק תכלס, דברים שם רק תכלס. קודם כל, קבינט הדיוק כבר התכנס פעמיים ברציפות, בטווח של שבוע וחצי, אישור תוכניות, כך שדבר לך את הקיצור תהליכים בירוקרטיים ויציאה לדרך. שוב פעם, אני אומר לך, זה עולם של ציפיות, אבל ציפיות הן קשורות מאוד מאוד לאימון שהציבור רוכש לשר האוצר, ויש אימון לשר האוצר, ויודעים שהוא רציני בכוונותיו, וכנה בכוונותיו. ואכן אתה תוכל לראיין אותי בעזר השם, לא בעוד חודש, כי אין דברים שנוצרים תוך חודש, אבל בתקופה סבירה תוכל לראיין אותי, אבל לא תצטרך לראיין אותי, אתה תראה את המציאות בשטח בעזר השם.
טוב, רשמנו ואף הקלטנו. אנחנו ממתינים לזה, אתה יודע, בקוצר רוח. אני חושב שזה אחד הדברים הדחופים ביותר, לא רק במגזר החרדי בכלל, זה נושא הדיור, כדי שהילדים, הזוגות הצעירים, יוכלו להיכנס לדירות.
גם זוגות הצעירים, גם חסרי הדירה, לא רק... פה הקריטריונים לא יהיו ממוקדים בציבור כזה או אחר, הם יהיו ממוקדים כך שכל מישהו, זוג צעיר וכל מישהו חסר דירה, יוכל להיכנס לתוכניות האלה.
נאחל לך בהצלחה ובוקר טוב, סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן.
תודה רבה, בוקר טוב.